שלום רבותיי, אנחנו מתקרבים פה לסוף הקיץ וכבר התחלנו ערב ראש חודש אב היום, ולכן חשבתי ללמד פה את הדברים של מרן הרב קוק זצ"ל שהם מאוד מאוד אקטואליים ושייכים גם בצורה ישירה לנושאים שאנחנו למדנו אותם בזמן האחרון. ניכנס ללימוד ותוכלו להבין, ומי שלא מבין יוכל גם לשאול. הרב לוקח פה בתור כותרת כבר את הנחמה. אנחנו צריכים כמובן, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על נחמה, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו צריכים נחמה. אבל זה באמת מתברר תוך כדי המאמר. אומר הרב, נחמו נחמו עמי, הנביא קורא לנחמה. אבל, איך אפשר להנחם? עוד בכתב של אש גחלת שחורה. חרוטים הם על לבנת פניי אותיות השאלה הגדולה. אשר חזרתי להגות נחאים ביום המר של אבלנו הגדול, תשעה באב. ואיך נחם? איך אפשר להנחם? למה איך אפשר להנחם? אם היה שברי רק שברון של עם גולה, עשוק, ומארצו נהדף, אולי הייתי חושב לנטפי ניחומים. את אשר אראה בנים בונים באים בקץ הימים ומיישבים ארץ שוממה. אף כי שוממותיי קיים הם רחבים, ובנייני הוא רק כאב קטן, ככף איש לערכם. בכל זאת יש ערך של אחוז לחשוב ניחומים לעומת היגון. מה הרב אומר כאן? עם ישראל נחרב. אנחנו, קשה לנו להבין אפילו את החורבן. טכנית. עוד לא הגענו לשאלה מה חסר לנו כשאין בית המקדש. אבל עם ישראל הוא הרי עם ממלכת כהנים וגוי קדוש. הייתה לנו ממלכה, נבואה, סנהדרין, בית מקדש עם הכהונה. ארץ ישראל מיושבת כולה ברמה גבוהה מאוד. שיא התרבות של אותו הזמן, שיא הטכנולוגיה, ארץ ישראל מלאה יהודים. אז אנחנו תמיד, בצדק, באים ואומרים, צריך לשמוח על הגאולה. ודאי שאנחנו שמחים על הגאולה. כי בינתיים, אנחנו היינו במצב שכפי שכתוב בפסוק, בגויים ההם לא תמצא מנוח. אין מקום שקט לעם ישראל. הנה עכשיו באמריקה, ארץ החופש, יש אנטישמיות. יש. יש התנכלויות אנטישמיות. יש רצח מתוך אנטישמיות. יש גם אנטישמיות סתם. לא מפרסמים את זה כל כך הרבה, אבל יש. לא לדבר על מקומות אחרים, שיש הרבה מקומות היום שיהודי לא יכול לצאת מהבית עם כיפה, כמו שאנחנו הולכים פה ברחוב. סכנת נפשות. ולפני 70 שנה המצב היה יותר גרוע, אבל אני לא מדבר על השואה. אני מדבר על מצב שיהודים היו נרדפים בכל מקום, שהיו גזירות מיוחדות נגד יהודים כדי שלא יהיה להם נעים להישאר במדינה מסוימת. היו מקומות שפשוט אמרו, תראה, אתה רוצה לעבור, לגור אצלנו? אתה יהודי? לא. יהודים לא רצויים. אז ודאי שזה מאוד משמח שיש לנו מדינה יהודית, שכל יהודי יכול להגיע, שאפשר להגיש פה בטוח שאפילו אם, כן, יש עדיין אנטישמיות גם מהשכנים שלנו, הערבים, ועדיין מנסים לרצוח. יש לנו צבא הגנה לישראל, ויש לנו משטרה יהודית, ויש לנו אמצעים להגן על עצמנו, מה שלא היה אף פעם. ואנחנו בונים את ארץ ישראל, זה מאוד משמח. אבל אנחנו בונים את ארץ ישראל. בימי הרב, כשהרב כתב את זה, הבניין הוא אומר רק כאב קטן. הרבה היו, הרי סך הכל, כשקמה המדינה היו סך הכל 600 אלף יהודים בארץ ישראל. היום יש לנו פי 10, זה עוד לא. כן? ולא כל ארץ ישראל בידינו. אנחנו יודעים מה אנחנו סובלים מהגויים השכנים שעדיין נשארו פה, שעוד מתחצפים וטוענים שהמקום שלהם, מתחצפים ומשקרים והכל, אתם יודעים. אבל אומר הרב, אם זה היה התמצית, העיקרון של התמונה, שמבחינה מעשית היה לנו את הכל, ו... הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להתחיל לבנות מחדש. עוד לא הגענו לכל, אבל התחלנו. טוב. אז זה נחמה. הוא אומר, ערך של אחוז. כן, זה לא נחמה שלמה. אבל זה לפחות מתחיל להנחם, כי אתה רואה את הבניין. אתה רואה, את הבניין מתחיל, הוא מתקדם. באים, בנים, בונים, מיישבים. זה יכול להיות נחמה. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול. מה נעשה? בעת אשר יתייצב לנגדנו, היגון הקודר על נחמה. נביקת הרוח. הרוח של עם ישראל. הרוח של ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרוח של התורה האלוקית שהיא הבסיס לכל המציאות של עם ישראל. הרב מסביר. הלא זהו העומק שבכוס יגוני. נביקת הרוח, שהרוח נעלמת, הרוח נופלת. זאת הסיבה האמיתית לאבלות. למה? מה יוכלו ניחומי מפעלים ובנייני חורבות לשעשע נפשי אם בתוך הבניין הנני רואה אש יוקדת, הולכת ומארסת. תראו לעצמכם, מישהו בונה בניין, ובתוך הבניין הוא מטמין פצצה. בתוך היסודות של הבניין הוא מטמין פצצת זמן. ואנשים רואים את הבניין, ואומרים, איזה יופי של בניין. ואז בא מישהו שיודע, הבניין הזה הולך להרס. למה הולך להרס? בניין כזה יפה, כזה בנוי, כן, אבל יש פצצה ביסודות. זה יתפוצץ, זה רק שאלה של זמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן, זה יתפוצץ, כל הבניין יקרוס. לא יודע, אם ראיתם פעם דבר כזה, בניין יכול לקרוס, כולו. למה? מסביר הרב, מעוז האומה, מאיפה הכוח של עם ישראל? הודה והדרה, לא רק הכוח, אלא... באמת השלמות והיופי הערך של עם ישראל, יפעת כבודה וססון עוזה, הלא הוא באמת רק רוח קודשה. עם ישראל זה לא מסגרת חיצונית. זה לא שאנחנו באים ואומרים, איזה יופי, יש לנו יום הולדת. אז יום הולדת. הבן אדם נולד, כן? אז הוא, יש לו גוף, ידיים, רגליים, הוא חי. מה יום הולדת של עם ישראל? מה? פסח. מה קרה בפסח? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו. זה לא גוף טכני. ואנחנו יוצאים ממצרים ומתחילים לספור ספירת העומר עד למעמד הר סיני. רוח קודשה, רק רוח קודשה. מעוז האומה, הודה והדרה, יפת כבודה וששון עוזה. רק רוח קודשה. המתגלה במשמרת חייה אור תורתה. אין רוח הקודש בעם ישראל בלי תורה ומצוות. היו כאלה שניסו לטעון אחרת. היה לנו ראש ממשלה גדול שבא ואמר, אני רוצה שעם ישראל יהיה אור לגויים. לא סתם עם. מה זה אור לגויים? יש תרבות, יש כל מיני, הוא לא שמע מצוות. הוא לא האמין בתורה, הוא מאוד אהב את התורה, כן. מישהו פעם שאל אותו, ומישהו הביך אותו. אתה אומר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי התנך. אז למה אתה לא מקיים את מה שכתוב בתנך? אין לו תשובה. כי באמת אין תשובה. אשר בעדה באו באש ובמים, עם ישראל מסרו את הנפש כל הדורות על תורה ומצוות. אבל מה עושים היום? ואם בניי, בוניי, כן, אלה שבאים לארץ ישראל כדי לבנות אותה, או היום אלה שמגינים על ארץ ישראל ונלחמים למענה, הם אל ארצי באים, כל החלוצים שעלו אז לארץ ישראל, ובידיהם קשיל וחליפות. קשיל וחליפות זה לשון של פסוק בתהילים, שהמפרשים אומרים שהמדובר בכלי בנאים שהורסים בהם, שוברים בהם אבנים. כל הבונים באותו הזמן, כל אלה שרצו לבנות את ארץ ישראל, הגיעו עם כלי עבודה, למה? להחריב את המעוז המקודש עוד טרם החל להיבנות. אנטי דתיות עקרונית. אסור להניח תפילין. אתם מבינים מה זה? כן, אתם מבינים מה זה. יש לנו עיר מפותחת בשם תל אביב. השם מה היא נקראת? תל אביב היה השם העברי של חיבורו הגדול של בנימין זאב הרצל. בלועזית זה נקרא, הרצל כתב את זה בלועזית, הוא לא ידע עברית, זה נקרא אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה. כשבאו לתרגם את הספר לראשונה לעברית, אז למתרגם היה רעיון. אומר, יש תל. מה זה תל? תל זה עתיקות. זה גבעה כזאת שבנויה פשוט, היא נהייתה גבעה כי היו שם ערים, שכבה על גבי שכבה. יש דברים כאלה בארץ ישראל. יש תל טבעי ויש תל מלאכותי שנוצר פשוט בגלל שבנו עיר והעיר נהרסה ובנו על גבי עוד עיר, והארכיאולוגים נורא נהנים מזה כי הם יכולים לחפור ולמצוא את כל השכבות ולגלות כל מיני דברים. אז תל זה ישן. אביב, אביב זה התחדשות, פריחה. אז תל אביב זה ישן וחדש יחד. אז המתרגם קרא לספר של הרצל תל אביב. על שם זה נקראה העיר. המייסדים של העיר תל אביב בחרו בשם הזה כדי לבטא את הכיוון שלהם. הם רצו לחדש עיר בארץ ישראל, הרחוב הראשי הוא רחוב הרצל. זה היה הרחוב הראשי כשהם בנו. אז קראו למקום תל אביב. אז היום באים ואומרים, לא, תל אביב היא עיר חילונית, אסור להניח תפילין בתל אביב. לא אסור לבן אדם פרטי להניח תפילין, אבל כן, הייתה תביעה בזמן האחרון, שחבדניקים לא ישימו עמדות להנחת תפילין בתל אביב. אין, ברוך השם, לא כולם מסכימים מזה, נשארו בכל זאת רגשות של עם ישראל. אבל מנסים להרוס את התורה והמצוות. היום זה עוד פחות ממה שזה היה פעם, ברוך השם. יש בהחלט עבודה אכזרית שמנסה, הקבוצות שמנסים עדיין להרוס, אבל פעם זה היה כמעט מדיניות רשמית של הנהגת התנועה הציונית. והרב הכיר את זה היטב מבפנים, הוא הכיר את האנשים, הוא הכיר את הפעולות. זה, המאמר הזה נכתב יחסית כמעט בסוף ימיו. הוא היה כבר 12 שנה רב בירושלים, והוא ראה איך המצב הולך ומדרדר באופן קבוע. וכמה לא מתחשבים באנשים ששומרי תורה ומצוות. וחילולי השבת וכל מיני דברים הולכים ומתרבים. ובעיקר, כפי שהוא כותב, אנשים שבאו לבנות את ארץ ישראל, ראו בתור תפקיד מרכזי שלהם להרוס. אז אומר הרב, בנו פה בניין. עוד לפני שבונים את הבניין, קובעים את ההרס. אז איזה בניין זה יהיה? הבניין ייפול. בניין של עם ישראל בארץ ישראל, בלי תורה ומצוות, זה לשים, כמו שאמרתי, פצצת זמן בתוך היסודות. עם ישראל לא יכול להחזיק. לא יכול להתקיים. לא יכול לעמוד בלי תורה ומצוות. וכל רעיון קודש, אשר ממקור נשמתי נוזל, וכל ארשת אבות, כל מה שיש לנו, כל הדיבורים של הדורות הקודמים, אשר ממעיינה, המעיין, המקור של נשמת ישראל, מפקה. כל זה, מה עושים איתו? למרמס ומרפש, יוזנח לרגלי כל שור וחמור. מה? שור וחמור, הכוונה היא כל בעלי החיים שהולכים פשוט, הכל נזרק. דורסים את הכל, דורכים על הכל. כל מי שיתאמר לבוא אל ארץ החריבה, עשירת חוסן הקודש, ובפיו מרמה לאמור בונה אנוכי ארץ לעם. ואיך נחם? זה לא עובד ככה. כן? היו לנו עכשיו, נגזים קצת, ונאמר, 100 שנה, של חילוניות. אז באים החילוניים האלה ואומרים, איך אתם מעיזים לשנות? לשנות את המדינה, אתם רוצים שתהיה מדינה דתית. לא, אנחנו לא. זה סתם גם המצאה. אף אדם בתפקיד אחראי או רשמי לא אמר שהולך לכפות על החילוניים לשמור מצוות. סתם. כן. מאכילים אותם שקרים. זה מאוד מדויק. אבל מה? לא נכון, סליחה.
רגע.
טוב, אני אתן לך לשאול, כן.
אם אתה תשאול, תחבורה ציבורית בשבת.
סליחה, היום יש חוק שאוסר תחבורה ציבורית בשבת. החוק הזה נעשה בהסכמה של הציבור החילוני בארץ ישראל. נכון, אתה גר בירושלים, יש תחבורה ציבורית בשבת? אין. לא. רק בחיפה, היה בהסכמה המקורית, אמרו בחיפה יש שם הרבה ערבים וזה, ומצאו נימוקים, רק בחיפה התירו. באופן עקרוני סוכם בקום המדינה שאין תחבורה ציבורית בשבת. יש הבדל בין המציאות הציבורית, שעד היום כל ראשי הממשלה של מדינת ישראל נזהרו, לא לחלל שבת בתפקיד ציבורי. מה הם עושים בבית? זה עניין פרטי שלהם. כשהקימו את המדינה, הזמינו שגריר ישראלי לקבל הכרה רשמית במדינת ישראל, דבר מאוד חשוב. הוא אמר, זה שבת. אז מה אתה עושה? אני בא ברגל. הוא היה חילוני. אם אני בתפקיד רשמי, אני לא מחלל שבת. בתור נציג של מדינת ישראל אני לא מחלל שבת. אחר כך הוא יכול ללכת הביתה ולעשות מה שבא, מה שהוא רוצה. אבל יכול, חבל, אבל לא, אנחנו לא קופים עליו. אמרתי שוב, יש הבדל בין המצב הציבורי למצב האישי. על המצב האישי אף אחד לא הולך לכפות. וזה עיקרון. מאז קום המדינה עד היום, אנחנו הקמנו את המדינה בהסכמה משותפת, יש מקום לתיקונים, פה, שם, כל מיני דברים קטנים, אבל ההסכמה המשותפת הזאת נשמרת דווקא על ידי המפלגות הדתיות. כשהכפייה נעשית על ידי מפלגות שלכאורה מייצגות את הציבור החילוני, שהם מנסים לכפות עלינו חוסר שמירת מצוות. דוגמאות מאוד בולטות. כשהיה בממשלה הקודמת, רצו להגן איזה מופע, רק בשביל דתיים, בשביל מי שרוצה לבוא. לא כופים על אף אחד, והמופע הזה, שתהיה הפרדה בין גברים לנשים, אז אסרו עלינו את זה. זאת כפייה אנטי-דתית. ויש עוד דוגמאות. מי שכופה זה לא הדתיים ולא החרדים. מי שכופה זה החילונים. אם יהודי מקים דוכן לתפילין בתל אביב, אין בזה כפייה. מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה לא יבוא. אם אוסרים עליו להקים דוכן, זאת כפייה. הדברים מאוד פשוטים ומאוד ברורים, והם מוסכמים גם במקומות אחרים בעולם. כך שאין פה חשש, אבל מה שהתחלתי להגיד, ולכן הנושא עלה, זה שאחרי, כן. לא, נפלה ממשלה אחת בגלל זה, נכון? כשעשו קבלת פנים ממשלתית למטוסים שהגיעו באמריקה למדינת ישראל, נפלה ממשלה בגלל זה, כן? בהחלט. על כל פנים, מה אומרים יהודים מסוימים היום בתמימות? 100 שנה, הם לא אומרים 100 שנה, רגע, כך היה כל הזמן מדינה חילונית. אבל צבי יהודה זצ"ל היה מספר בדיחה. מה הייתה הבדיחה? שפעם היה בחור שגדל באמריקה במשפחה רפורמית. והוא היה כבר דור שלישי של משפחה רפורמית. והוא היה בכל הזה חזר בתשובה. חזר בתשובה והתחיל לשמוע מצוות וכולי. אז הסבתא שלו התלוננה, מה זה? הוא עוזב את המסורת המשפחתית. למה זאת בדיחה? כי המסורת של עם ישראל היא לא שלושה דורות, היא 2,000 שנה רק של גלות, ועוד לפני כן כמובן ממעמד הר סיני עד היום. זה מסורת בלתי פוסקת של עם ישראל. אז אתה בא ואומר, בגלל שאת הסבתא הפכת, עזבת את המסורת והיא נהיית רפורמית, אז הנכד שלך עוזב את המסורת המשפחתית? זה בדיחה, זה לא רציני. בא בן אדם חילוני ואומר, אתם משנים את האופי של מדינת ישראל. סליחה, אתה פשוט לא יודע היסטוריה. היה פה יישוב כל כולו שומר מצוות, אחר כך רובו הגדול שומר מצוות, והגיעו החלוצים שהרב מתאר אותם פה, ושברו את המסורת לפני פחות מ-100 שנה. אז עכשיו אתם אומרים, מה אתם משנים את האופי של המדינה? אנחנו משנים. מלבד זה שכל השנים כמובן נשארו פה הרבה מאוד יהודים שומרי מצוות, ועשו הרבה מאוד בארץ ישראל. רק לא מספרים את כל הסיפורים האלה, אז לא סיפרו להם, מסכנים, הם לא יודעים, שישבו וילמדו מה עשו שומרי המצוות בארץ ישראל. מי בנה את ארץ ישראל? דווקא החילוניים נכנסו לביצות? זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. כל אנשי העלייה הראשונה היו דתיים. חלק, כשהגיעה העלייה השנייה עם החלוצים המפורסמים, הם היו מיעוט של העולים באותו זמן. רוב אנשי העלייה, ולא רק רוב, משהו כמו 60-80% של העולים בתקופת העלייה השנייה, הלכו לירושלים וליפו, היו אנשים דתיים, בנו שם, הייתה קבוצה קטנה מאוד מאוד חזקה של חלוצים שהם התחילו את הכיוון החילוני. לאט לאט הם השתלטו. אבל ברוך השם, היה להם לפחות לחלק מראשי הקבוצה הזאת, היה מספיק נימוס לא לנסות לגרש מפה את הדתיים שקדמו להם ושבנו יותר ממה שהם בנו. אז הרב קורא לזה רמאות, ובפיו מרמה לומר, בונה אנוכי ארץ לעם. אתה בונה ארץ לעם ישראל בלי תורה ומצוות? זה רמאות, אין דבר כזה. ואיך אינכם? כה תהגה נפשי ממרורים. זה לא נעים, זה קשה, זה עצוב. מה עושים? אומר הרב, אבל הלא דבר השם הוא הקורא אליי לאמור נחמו נחמו עמי. זה נבואה. ודבר השם יקום לעולם. על כן אתחזק ואתעודד ואומר, שובי נפשי למנוחייכי. ומלא תקוות ניחומים, קומי נא, וחשוב מפלאות תמים דעים אשר לעד כה הגיענו. תחשוב. גם מה שקיבלנו עד עכשיו זה לא יוזמה אנושית, נכון? אנשים חושבים, הנה, אנחנו בנינו, אנחנו עשינו. באמת? אתם עשיתם? יש, מדברים על טייסים היום. טייסים מוסרים את הנפש, באמת מוסרים את הנפש, זה נפלא. הצלחה ענקית המפורסמת ביותר של חיל האוויר, מלחמת ששת הימים, המכה הראשונה שעשה את כל חילות האוויר של מדינות ערב. מבצע ענק. גם עשיית הדשמיה הייתה שם. כמה הקצינים עצמם אמרו, לא האמנו שזה יצליח. נכון, תכננו וחישבנו והכל בנוי על דקה פה ודקה שם וידענו שהדבר הכי קטן והכל יכול לקרוס. וזה הצליח. אז זה שהגענו עד כה, זה מפלאות תמים דעים. זה פלא אלוקי. ואם בחלקי בוני בנייננו, הבונים, עוד רוח עיוועים משוחה, רוח של שטות, של שיגעון, ואותו הסער, הסערה, אשר מצא לו מקום, בארץ המלאה מותה, בתרבות האירופאית, שממילא נופלת וקורסת, אשר חזון שב ישמיעו מנעליה על פני תבל, לחדש רוח האדם על יסוד רגבי חומר מובס, באין מחשבת נצח ובאפס רוח אלוקים חיים. למה עם ישראל מתנהג בצורה כל כך טיפשית? כי הוא קיבל את הנחות היסוד של תרבות המערב, תרבות אירופה בזמנו של הרב, מימינו אירופה ואמריקה, התרבות המערבית הגלובלית כביכול, שרוצה להגיד שאין מעבר לחומר. יש בני אדם, הם חומריים, סך הכל, הכל מקרה, הכל, אין אלוקים, אין מחשבת נצח, אין תוכן רוחני. זה אמת מדעית, כולם מקבלים את זה. מי שיודע יודע שגם אצל הגויים לא כולם מקבלים את זה. אבל מי שהולך אחרי זה בעיניים עצומות לא שם לב אפילו שהולך בעיניים עצומות אחרי תרבות גוססת. תרבות שמתמוטטת. התרבות הזאת לא מחזיקה מעמד, לא באמריקה, ודאי לא באירופה. אירופה נופלת. אבל החזון שב הזה חדר הוא במפלצת חבליו, זה חזון מפלצתי. הוא הולך ונהיה יותר ויותר מפלצתי. הוא היה מפלצתי עוד בזמן הרב, שהוא טען שאין אלוקים, והוא מפלצתי עוד היום, עוד יותר היום, שהוא לא רק טוען שאין אלוקים, הוא גם טוען שאין בני אדם. אין משפחה, אין עמים, אין מינים. הכל שקר, הכל יכול להשתנות, הכל יחסי, הכל משתנה. זה מפלצת. מפלצת של הבלים. ועד חלק מהבונים אשר באו והתגנבו אל תוך מערכתנו הגיע. ואשר באמת רק הרעל הזה, הרב כבר ידע שהתרבות הזאת היא מרעילה, היא הורגת. אשר נמסך בזמן האחרון בין מחנה עובדנו, העובדים שלנו, הוא אשר הסיר את הצניף ההוד מעל כל רגש קודש. כלומר, למה הולכים ומתנגדים לתורה ולמצוות? כי הולכים שבי אחרי התרבות המערבית. הוא גרם לזה. התרבות הזאת גרמה. והוא אשר הגיע, סליחה, הניע. יש לנו תנועה, לנוע. הניע לבבות לדרוק ברגל זדון על כל מחמדי אבות. זה מה שגורם לאנשים לבגוד בכל המסורת, בכל העבר של עם ישראל. עד אשר רוח עוז הנצחים אשר תמיד ריחף על פני שדרות בנייננו מאז ומעולם החל להתחלש. זה מחליש מאוד את עם ישראל. אם זה מה שקרה, אל נא נפשי ממנו תפחדי פחד. דאינה, כי רק רוח עובר הוא חלום פוטה זה. הדברים האלה עוברים. אנשים לא מבינים עד כמה הם עוברים. כל מה שהיה מודרני לפני 50 שנה, היום כבר עבר, בטל, לא רלוונטי, אף אחד לא מאמין בזה. כמעט אף אחד. אבל יש דעות חדשות. אני הולך אחרי הדעות החדשות. כן? אתה מוכן להרוס את התרבות האמיתית של אלפי שנים של עם ישראל בגלל דעות שהן פחות מ-50 שנה? שבעוד שנתיים או מקסימום עוד 50 שנה גם זה ייעלם. בשביל מה לך? חלום פוטה. וכמחזה שראינו בחלקים רבים מבני עמנו, אשר נטעו בחסד לאומים הכוזב, לחשוב את מעונות הגלויות לבית מבטחם. אנשים, זו הייתה תקופה שכבר עלו הרשעים לשלטון בגרמניה, וכל אלה שהיו בטוחים כל כך במעמד שלהם, חיפשו איך לברוח. הרעיונות היו ונעלמו. נעלמו בצורה שמסכנת נפשות. זה נעשה כקש נידף. מעת השבוח תקוות קודש יחל לנשוב מערי ציון. בארץ ישראל יש תקווה. כן, באותה מידה קרוב היום, אשר כמחלום בלהות יקיצו כל הנטעים, כל אלה שהלכו אחרי הדעות החדשות, יתעוררו. ויראו כי רק רוח בער צרר אותם בחופניו. אנשים יתעוררו ויבינו שכל הדעות החדשות האלה לא שוות כלום. והמעמד האיתן של עם עולם, עם ישראל, על ארץ, אשר נחלת עולמים היא לעם, אשר ישור אל כל כוחות הבלע ברוח קודשו. כתוב, סליחה, זה לא ישור, זה יסור, אני חושב. למה עם ישראל נקרא ישראל? כי שרית עם אלוקים, עם אלוהים, עם אנשים בתוכה. עם ישראל יכול להסתכל, כמו יעקב אבינו, בפני המלאך ולנצח. אז כך, הוא יסתכל אל כל כוחות הבלע, יתמודד מול כל הכוחות ברוח קודשו. ואון, און זה כוח, חוזק. כל חייו, הוא ואח הוא, רק הוא. הנה הוא חרב גאוותו מעולם, נחלת אברהם, יצחק ויעקב, וחבל קודשו מסיני בקודש. תורה ומצוות. זה הכוח האמיתי של עם ישראל. בזה הוא עמד כבר אלפי שנים מול כל התרבויות. תרבות יוון ותרבות רומי, תרבות הנצרות ותרבות האסלאם, תרבות המערב המוקדמת ותרבות המערב המאוחרת ותרבות המערב הפוסט מאוחרת. למה? כי יש לנו תורת חיים שהיא חיה, והיא נותנת כוחות, והיא מסוגלת לתת תכנים לחיים בלי סוף ובלי גבולות ובלי להתיישן. אבל כל התרבויות האלה הן זמניות, והן עולות ויורדות, פורחות ונעלמות, פשוט נעלמו. אז בבוקר לא אבות אחד, שוב ישובו אלינו כל העדרים הנטעים. כל אלה שטעו בדרך. ובין יבינו כולם, כי המטרה של תפקידי השלילה, אשר לכל מלאכת הכחש, ההכחשה של האמת, כל מלאכת הכחש שבמלוא עולם ובקרב עמים וממלכות, כל הדעות המשונות שמנסות להרוס, בכל חזיוני סופרי חול, הרב צוחק עליהם קצת, ומשוררי נבל ויין. כן, יש אושיות תרבות קוראים להם היום, גיבורי תרבות. אנשים שיקורים מהנאות החיים, לא תמיד שיקורים מיין. יש יין, יש סמים, יש סתם הנאות, יש כבוד, יש כסף. לא מדובר בצדיקים גדולים, כל גיבורי התרבות האלה. אנחנו יודעים את זה. כל חזיוני סופרי חול ומשוררי נבל ויין, כל הטעות הזאת, ההכחשה הזאת, היא מכוונת, גם היא מכוונת מיד קורא הדורות מראש, בהשגחה אלוקית. קורא הדורות מראש עד סוף. היא מכוונת לעומת כל ענני השווא, אשר תחו תפל כל המתעללים באלילים שבכל הסגנונים. כלומר, למה? יש כפירה. בזמן הרב, הכוח החזק היה כוח כפירה. אנחנו כופרים במוסכמות. למה צריכים לכפור במוסכמות? כדי שאנשים יתרגלו לכפור בכל השטויות של התרבויות של אומות העולם. אדם שבאמת כופר, לא מקבל שמכתיבים לו. לא מקבל שבגלל שאיזה שדרן טלוויזיה אמר כך וכך, איזה עיתונאי אמר כך וכך, איזה אפילו אישיות ציבורית כביכול אמר כך וכך. זה נכון? מי אומר זה נכון? אני כופר. למה אני כופר? כי אני מחפש את האמת. והאמת נמצאת שבכל הסגנונים, שהם כל אלה אשר אטמו אוזניהם משמוע אל דבר השם בכוח ובהדה. כשאדם באמת כופר בכל, הוא נהיה המאמין הכי גדול. זה ביטוי של, גם כן, שהרב משתמש פה במקום אחר. מי שבאמת, מה שנקרא פתוח ומקשיב ומתבונן וחושב, הוא מגיע לאמונה הכי אמיתית. אשר יצא ויצא עוד מכל נאות יעקב בהיבנותם. אנחנו נבנה את ארץ ישראל, את כל הבניינים של ארץ ישראל, את כל היישובים של ארץ ישראל, גם את תל אביב הנבנית והפורחת, בכלל תפארתם בכל סיגוב תהרו, בכל התהרה והקדושה של תורה ומצוות. ואז ישובו לנו כל הבנים אשר רחקו. והדרת קודש יראה על כל מעשה בוננו אשר בארץ תפארתנו לעד. כולם יגיעו לא בכפייה, כולם יגיעו מרצון, מאהבה, משמחה, למצב של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואז ננחם. טוב, תודה להקשבה ולשאלות, עד כאן להיום.